שבוע טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. כוחות הביטחון עצרו בשבת את המחבל שפוצץ מטען חבלה באוטובוס בעיר ביתר עילית ביום חמישי בערב. המחבל תושב הכפר בתיר נעצר יחד עם עוד ארבעה חשודים, והוחם גם רכב ששימש את המחבל להימלט מהעיר. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מציין כי בחסדי שמיים גדולים המטען שהונח באוטובוס והכיל רסס, מסמרים וחומר נפץ רב הוכן באופן רשלני, ובכך לא גרם לפיצוץ אז ולנפגעים. ראש העיר ביתר עילית מאיר רובינשטיין אמר עם צאת השבת: אני מודה לבורא עולם על הניסים, מוקיר את כוחות הביטחון על פעילותם וקורא לתושבים להמשיך ולהיות עירנים ולדווח למוקד העירוני על כל חשד. כוחות צהל עצרו בשבת בג'נין את מוחמד זביידי, בנו של המחבל הכלוא בישראל זכריה זביידי, בחיר פתח שהיה בין האסירים שנמלטו מכלא גלבוע בספטמבר 2021. את הידיעות ריכז כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. מפכ"ל המשטרה רב-ניצב יעקב שבתאי כינס הערב מסיבת עיתונאים בה התנצל על פיטוריו של מפקד מחוז תל אביב במשטרה ואמר: טעיתי בשיקול הדעת בעיתוי וטעיתי בדרך, אני לא מקל בכך ראש ומכבד את החלטת היועצת המשפטית לממשלה להקפיא את מהלך הפיטורים. שבתאי יוסיף: יש למשטרה מפקד אחד והנחיות בשטח ברורות, אנחנו לא רוצים לראות דם ברחובות. אני מתחייב לפניכם אזרחי מדינת ישראל כי אשמור על זכותכם החוקית למחות ולהפגין כל עוד הדבר יעשה בגבולות החוק ולא יקנע לשום לחץ פוליטי בנושא. כתבנו אבי רבינה מציין כי המפכ"ל התנצל גם על כך שקצין משטרה השליך רימון אלם לעבר המפגינים. כתבנו מציין כי בהפגנות החרדים ובהפגנות הימין השלכת רימון הלם לעבר מפגינים הוא אמצעי סטנדרטי לפיזור הפגנות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיב להצהרת המפכ"ל ואמר: היועצת המשפטית לממשלה מנהלת את המפכ"ל והיא הבעיה. ברחבי הארץ נערכות גם ערב הפגנות של פעילי השמאל שאינם מקבלים את ההכרעה הדמוקרטית בבחירות ואת פעילות ממשלת הימין. חסימות כבישים נרשמים במוקדי המחאות. מפגינים נושאים דגלי אשף, שלטים בגנות ממשלת הימין ואף שלטים עם קריאות לנקוט באלימות נגד ראש הממשלה נתניהו, משפחתו ושרי הממשלה. כמה מהמפגינים גם נושאים דגלי ישראל. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מציין כי רעייתו של מפכ"ל המשטרה רב ניצב קובי שבתאי נצפתה בין המפגינים ועודדה את המחאות נגד שלטון הימין. משבר בענף ההייטק בישראל ובעולם בשל קריסתו של בנק ההשקעות האמריקני SVB. כמה חברות הייטק ישראליות העבירו באחרונה את כספיהם לבנק כאות מחאה לרפורמה במערכת המשפט אותה מקדמת ממשלת הימין, או לפי שעה כספי החברות נתון בסכנה. ראש הממשלה נתניהו מגיב לקריסת הבנק ואומר: אני עוקב מקרוב אחר נפילת בנק ההשקעות. קיימתי מרום השיחות עם בכירים בהייטק בישראל ובשובי לישראל לדון עם שרי האוצר והכלכלה והנגיד על היקף המשבר. במידת הצורך, מתוך אחריות לחברות ועובדי ההייטק בישראל, ננקוט בצעדים שיסייעו לחברות שמרכז פעילותן כאן בישראל לצלוח את המשבר שנוצר להם. כלכלת ישראל חזקה ויציבה, והדבר שוב בא לידי ביטוי גם במשבר הזה, דברי ראש הממשלה. בעקבות חיזוק היחסים בין סעודיה לאיראן וחתימת הסכם בין המדינות, ראש הממשלה בנימין נתניהו מאשים את הממשלה הקודמת ואומר כי ראשיה לא נקטו עמדה תקיפה מספיק כשהחלו המגעים בין איראן לסעודיה לפני כשנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית: מחר עלייה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
93.8 FM כל חי. עכשיו איתכם שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד.
חזק וברוך לרב הגאון רבי יוסף שלוש שליטא, בנו של הגאון רבי דוד שלוש, שהיה הרב הראשי של נתניה והיה חברותה של מרן לפני 80 שנה אולי יותר בישיבת פורת יוסף. הוא התמנה השבוע להיות חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. נפטר הגאון הצדיק, רבי שמעון אליטוב, הוא נכנס עכשיו בקימו של הרב אליטוב למועצת הרבנות. ודאי הרב יודע כמה חשיבות שיש לדיונים במועצת הרבנות הראשית לישראל. בעיות קשות מאוד. אתה שאלה קשה של קשרות ושרבולי נקניק. ישבו במועצת הרבנות ודנו, יש בעיה עכשיו של בשר ותורבת. לתת הכשרים הדבר הזה, מה זה נקרא? זה נקרא בשרי, נקרא פרווה. איך עושים את זה בדיוק? דנים בזה מועצת הרבנות. מועצת הרבנות הראשית של הדיונים, חיות כבדה מאוד. דיונים קשים. היה איזה חבר מועצת הרבנות שהוא הציע, הוא ברוך השם, הוא פרש. הוא הציע שיוציאו את השלט שכתוב בהר הבית, לא להיכנס להר הבית מטעם הרבנות הראשית ישראל, הוא הציע להוציא את זה. למה? יש פוסקים שמתירים. פוסקים מתירים. כל גדולי הדור האמיתיים, כולם אוסרים. אבל הוא ככה הציע, ומועצת הרבנות עמדה בפרץ. עשינו הצבעה, היו שתיים שהצביעו בעד, כל האחרים, כולם הצביעו נגד, ונשאר השלט על תילו. אתה רואה דברים חשובים מאוד, דברים, דברים חשובים, עומדים ברומו של עולם, דנים אותם במועצת הרבנות. לכן כבודו עכשיו נכנס למועצת הרבנות, ייתן כוח לכל הדברים האלו, להעניק את הדברים על פי התורה הקדושה, ותזכה לסייעתא דשמיא, יגדיל תורה ויאדיר. בגמרא פסחים, בדף אב עמוד א', שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם לפסח, 30 יום. הדין הזה מובא בכמה מקומות בש"ס. סתם כל הצעירים למדו לפחות פעם אחת מסכת מגילה. זה מובא גם בדף כ"ט וגם בדף לב, בדף ב', ששואלים ודורשים בהלכות הפסח, 30 יום קודם הפסח. סנהדרין, י"ב עמוד ב', עבודה זרה בדף A, יש כמה מקומות בש"ס, את הממרה הזו. הגמרא למדה את זה ממשה רבנו. משה רבנו עמד בפסח ודרש להם לישראל, מי שהיה טמא לנפש, הוא היה בדרך, שולח לקיים את הפסח הראשון, עושה פסח שני. אתה חכה, יש לך עד י"ד אייר. מי עכשיו אתה מודיע להם? מכאן לומדים, 30 יום קודם הפסח, דורשים לאכול את הפסח. לומדים את זה ממשה רבנו. בהלכות גדולות כותב שבגלל ההלכה הזו אדם צריך ללמד בביתו הלכות הפסח. יושבים בארוחת ערב, כל שכן בשבתות, שישב, להיות כל איש שוחר בביתו. יושב, יסביר לאשתו, לבנות שלו, לבני ביתו, לבנים שלו, את ההלכות החשובות שיש בפסח. זה לא רק לשטוף את הבית ונקות את האבק מהמנורות, מהקירות, לנקות. יש איזה סמך למנהג ישראל. אבל עיקר הדברים של מצרכי מזון שקונים לפסח, כל הדינים של ליל הסדר, כל הדינים של יום טוב, של חול המועד, את זה להגיד בבית. שוכחים לפעמים ללמוד ללכות חול המועד. יש פנצ'ר, מותר לתקן, אסור לתקן, זה רכב ציבורי, רכב פרטי, כל מיני פרטי הלכות. אדם יושב בליל שבת, יגיד להם את ההלכות. קודם כל הוא צריך לדעת. אם הוא עצמו לא יודע מה, הם יגידו לו, אלא הוא צריך ללמוד את ההלכות, הוא יבוא לשיעורי תורה, ירשום לעצמו ראשי פרקים, יבוא לבני ביתו, כך כותב הבעל הלכות גדולות, הוא כותב מה שכתוב, שואלים ודורשים קודם פסח 30 יום, הכוונה שאדם ילמד מפורים, מ-30 יום קודם פסח, ילמד ללכות פסח. האמירי כותב שבגלל הגמרא הזו, שואלים ודורשים 30 יום, שצריך לזרז את האנשים שיקנו מצרכי מזון כבר מהרשם. 30 יום קודם פסח, אדם צריך לקנות מצרכי מזון. פעם זה היה יותר קשה. כל דבר לברר, מה זה מכיל, מה זה עשוי. היום, ברוך השם, כמעט על כל מוצר יש כשר לפסח, חוץ מחמץ. על כל מוצר יש כשר לפסח. היום זה יותר קל. אני זוכר שהיינו ילדים, היו באים לבית של מרן, רחוב אלקנה, עם שקיות ניילון, כל אחד בא, זה בחביתו וזה בקדו. כבוד הרב, זה כשר לפסח? הרב היה מסתכל, מה זה מכיל? סוכר, גלקוזה, צבע מאכל, זה כשר, זה לא כשר, זה תימנע. היום, כל דבר ודבר, ברוך השם, יש לך הכשרים. יש הכשרים של בדצים, שמחמירים, שעושים לכל הדעות. לא עושים ספק ספקה, או החזוקי ישראל לא מחזיקינן. עושים כל החומרות, תבוא עליהם ברכה. מי שיכול ככה, יכול. מי שמשיג את זה בקלות, למה לא? אבל צריך לדעת שיש דברים שאפשר לסמוך גם על הכשרים של הרבנות. בשר למשל, חלק שיטת הבית יוסף. צריך להפיד לקנות הכשר הכי טוב שיש. יש כל אחד ישאל את הרב שלו, רב של הכנסת, רב של השכונה, מה ההכשר הכי טוב שיש לגבי בשר. פחות חמור זה העופות. ועופות, אין בזה, אין בעיה של חלק וקשר בעוף. בעיה של צומת הגידים, שאולי נקרא חוט אחד, ואז הוא טרף, 6-7% יש, תוך, תקחו 100 תרנגולות, בתוכם 6-5-6 אחדים, סך הכל, הרשב"א בתשובה, בחלק זין, כותב הרשב"א, שזה לא מצוי בכלל, כמעט לא מצוי, זה אפילו לא בגדר מיעוט המצוי. מה זה מיעוט המצוי? הריב"ש כותב, קרוב למחצה, זה נקרא מיעוט המצוי שצריך בדיקה. זה לא מתקרב, קרוב למחצה, ודאי שלא. 6-7% דבר כזה, אבל אני כזה, הבדצים, יש מקפידים לחתוך, עוף חותכים. ויש עושים בדיקה מדגמית, כל כמה עופות שמסתובב, בודקים, חותכים ורואים, כמו שעושים בחליפות, שבודקים משעת נז, לא בודקים כל חליפה וחליפה, עושים כל איזה 10 חליפות, פותחים, רואים, כל אחד בודקים, זה מדגם מדגמית, רואים שהייצור הזה, הפס ייצור הזה, אין בו שעת נז. גם זה, עופות זה יותר קל, אין בזה חלק, וגם כן, לא לקנות עוף סתם, לקנות עופות עם הכשר. כל מוצר היום שאתם קונים, רק קשר לפסח. אדם לא יכול לתאר לעצמו מה זה תעשיית המזון היום בדורנו. כל מיני תרכובות, כל מיני דברים שאדם יכול, לא מעלה בדעתו, פתאום הוא שמע שיש בדבר הזה שמן מן החי. בדבר הזה יש כל מיני דברים של איסורים, או חמץ, או... לכן צריך כל דבר שיהיה כתוב קשר לפסח. שלא יכניס לבית שלו שום מוצר, אלא כן כתוב עליו קשר לפסח. כמו שאמרתי, מי שיכול בדצים למיניהם, תבוא עליו ברכה. מי שלא יכול, יש דברים שאתה יכול לסמוך. בזמנו, מרן נתן הכשר למצות אביב בראשון לציון. אני לא יודע אם זה קיים היום, אני לא בקי. אבל בזמנו, שהרב היה רב ראשית אביב, תפשין כפחת, תפשין כפתת, יותר מ-50 שנה, הם פנו לרב, אמרו שתמיד הרב הראשי של תל אביב נותן הכשר למצות אביב. תן לנו גם אתה הכשר. הרב בעצמו הלך לבקר במקום, ראה את הדברים, ונתן להם הכשר. ומילה מטעמו, איזה תמיד חכם אחד, נשימת תורה והוראה, שילך לשם לפקח, והכל היה בסדר. והנה יום אחד, היה שם הפסקת חשמל. באמצע שפס ייצור, כל המצות נמצאים על הגלגלים, על הרשתות, פתאום הפסקת חשמל. הרבה זמן, שעה, שעתיים, כל המצות, כל העיסה נהיה כמו איזה דבק נהיה. אתה רואה תחה, כמו זקן לבן ככה, הכל. צריך שחזר בחזרה החשמל, צריך להוציא את כל החמץ, לעשות פס יצור חדש. צריך לנקות, להביא שפחתן ולנקות. בעל הבית של הבית חרושת, עמד עליהם, על הראש שלהם, אני מפסיד. כל 10 דקות רבע שעה אני מפסיד. תזרזו, תזרזו. אומרים לו, אתה רואה פה עדיין בתוך הרשתות, בתוך התנורים, זה. הכל הרי הפסיקו את החשמל, זה נהיה כמו דבק. מי שרוצה להדביק ספרים שנקראו ספרי קודש, יכול לקחת קמח ומים לעבב, אם רוצה לחסוך דבק פלסטיק, היום זה עולה גרושים, אבל אם רוצה, קמח ומים לעבב את זה, וידביק ספרים, זה אפשר. וזה גם מותר בפסח. לא חוששים שם ייקח פה מהספר את החמץ ויוכל את זה, זה נפגע בו, גמרנו. אבל בעיקר הדין זה מותר. אז זה כל נהיה שם כמו דבק נהיה, וצריכים לגרד, וזה עמד על הראש שלהם, נו, להזדרז. אחד העובדים שהיה מכיר את מרן, התקשר למרן, כבוד הרב אתה להם הכשר, תראה מה הוא עושה, עמד לנו על הראש של להזדרז, אני רואה כאן בן דבק, את כל נדבק, תן לי אותו. קראו לו, תשמע, אני בא עכשיו למפעל שלך, אני מוציא לך את ההכשר, ואני אפרסם שאין לך הכשר. תן להם לעשות מה שהם רוצים, שיגרדו וישאיפו ויחמימו וישרפו את כל הדברים. נכנע, הוא פחד, זה אינטרס שלו, אחר כך יהיה לו יפסד מזה. ואז הרב חזר וחזר ומתן לו את ההכשר. למה אני מספר את זה? אי אפשר לקנות סתם מצות בלי הכשר. צריך כל מצות שהם קונים, מכונה, מה שאתם קונים. היום הולכים במחל יהודה, עומדים שם בבחורים צעירים, עימה של מצות, עבודת יד, מוכרים את זה בשביל הסדר. ואנחנו נחתחילה, לא אוכלים מצו של מכונה ולקיים את הקזיתות של מצה, אפיקומן או כורך, לא אוכלים מכונה, אוכלים עבודת יד. בגלל הבעיה של נשמע, נגיד מרים את הכפתור ואומר הרי זה נשמע, זה כמו חירש שוטה וקטן. למכונה יש שכל, יכול לחשוב נשמע, דעת רשי, מה זה שמירה? שמירה מלשמה. יש שם רידור, שמירה מחימוץ. אבל לפי רש"י צריך לשמוע, אנחנו חוששים בדעת רש"י, לשמוע לשמה. לכן חשו שלש עיסה לא מועיל, אלא כן גדול עמד על גביו. המכונה היא כמו חשו. ולכן יש אומרים שלא יוצאים מדי חובה. יש בזה מחלוקת, זה לא פשוט. לכתחילה אנחנו מקפידים בזה מאוד. כל אחד ייקח מצות, עבודת יד, בשבילנו סדר. לא בשביל שולחן עורך. שולחן עורך יוכל מה שהוא רוצה. של הכזיתות של המצווה. כזית ראשונה, אחר כך כורך, אחר כך אפיקומן, כל הפחות אלו שיקח עבודת יד. הוא קונה סתם, משקוק כרמל, ממחנה יהודה. תדע מה זה המצות האלו, פיתה פלאפל או שזה מצה טובה. צריך לדעת איפה אתה קונה את המצות. לתי, כל שנה אני חוזר ואני מזכיר, יש כאן שושנים בדוד, הם עושים מצות עבודת יד. זה מצוין. אני כמה פעמים הייתי שם וראיתי כבר לפני שנים, גם מרן, אני אסמך עליהם בעיני המסגרות. אלו תמידי חכמים, לומדים טוב את ההלכות. אי אפשר אדם שאינך, כמה חברים, בואו אנחנו נעשה מצות. צריך לבוא טוב את ההלכות, יש פתי פריטים. מי שמחזיק את העיסה, מתקרב לתנור, יכול להתחמם ולהחמיץ. או פטפטן, לא יכול לשתוק. מדבר עם החבר שלו, טיפת רוק עף על המצה, על העיסה, יכול להחמיץ את העיסה. ושומחים את הקמח, לא נשפח את זה במקום שהאפייה של כל הרשתות, אלא בחדר אחים, סוכית, כמו שאנחנו עושים היום הרבה מקומות עושים ככה. צריך להפיע בדרים האלו. אדם שיודע את ההלכות טוב, יש הרבה הלכות, אפיית מצות. מה את ההלכות טוב? גם הפרשת חלה. אם עושים קילו 560 גרם קמח, מפרשים חלה עם ברכה. ויש כאלו שרוצים לפתור את הכל, שמים עליהם איזה סדין, איזה בד, וזה פותר את הכל, מברכים, הפרשת חלה. היה פעם איזה מקרה שעשו מצות בבני ברק, רק שם יכולות בעיות כאלו. עשו מצות בבני ברק, וזה שעשה את המצות, ראש החבורה, היה רב גדול, דיין, הוא סמך על מישהו שמילא אותו שיעשה הפרשת חלה. יושבים בליל הסדר, באים לאכול את המצה, תגיד, אתה הפרשת חלה, נכון? הפרשת. בטוח שכן, הרב מילא אותו. אוי, שכחתי להפרש חלה. שכחת? אנשים לקחו בבני ברק, לקחו פטיס קאץ, לקחו בכל האזור שהם קנו את המצות האלו, שעכשיו זה ליל הסדר, מה יעשה? ישלח להם הודעות, עשו, זה חילול שבת, חילול יום טוב. איך יודע לכולם? עכשיו יכשיל אחרים, גם מוכנים דבר שלא יפרישו חלה, שזה אסור באכילה, גם מברכים הברכה, שזה ברכה לבטלה, גם מצווה הבאה בעבירה, לא מקיימים מצוות מצה, תראה מה האדם הזה גרם. חוסר סיבת איך, שכחתי, מה שכחת? אדם שכחת הפן שלו ברכב? לא שוכח, אז מה אחר דבר כזה אתה עושה? זה כאילו אחריות, צריך לשים לב. לא יודע הרב הזה, יודע מה לעשות. החלו לפתוח ספרים, מה לעשות, איך לפתור את הבעיה. יש פתרון לזה. הרי ביום טוב, אסור להפריש חלה. זה מתקן מנה. מי יחזק אם מתקן? בלי הפרשת החלה, אתה לא יכול לאכול את זה. לאדם גדול, אסור להפריש. ילד קטן, לא מועיל שיפריש חלה. ילד קטן לא יכול להפריש תמות ומעשות וכן חלה. יש מופלא הסמוך לאיש. ילד בגיל 12 או נערה בגיל 11, שנה קודם, אם נדרו זה נדר, נדריהם, נדר. צריכות לקיים את הנדר. הבנות או הבנים בשנה לפני כן צריכים לשים לב אליהם, כי הם כבר מבינים, מופלא הסמוך לאיש. הם יכולים להפריש חלה בדעבן. אבל הבעיה היא שאתה מפריש חלה שלא מן המוקף. מה אתה אומר, לוקח חתיכה מהמצה, קודם כל, מפרשים חלה, ראשית עריסותיכם, שזה עדיין עיסה, לא אחרי אפייה, אבל זה לא מעקב, אפשר גם אחרי זה. אז הוא, הדבר הזה הוא מוותר עליו, לוקח חתיכה מהמצה, ואומר, זה יהיה חלה, הרי זו חלה על כל המצות שהתפזרו, לקחו את זה לראשון, לדבר, כל המקומות, מי שקנה מהמצות האלו, הם מפרישים שלהם, זה מפריש שלא מן המוקף. הפוסקים דנים, מועיל ההפרשה, לא מועיל להפרשה, מחלוקת, בדעבד, כן, מועיל להפרשה. אין לך דעבד יותר גדול בדבר הזה. אבל זה לא טוב, אתה כאילו אתה עושה עבירה. אדם לא חותם אלו לא. אני אעשה חטא, אני אפריש שלא מן המוקף, אני אעשה חטא שאני אפריש ביום טוב, זה חטא, אסור להפריש ביום טוב, כדי שאחרים לא יקשלו בברכה לבטלה, שאחרים לא יקשלו מלעשות את המצווה הזו. אין אדם חותם אלו לא. אבל אם חטא בא על ידו, מותר. תוספות בשבת, בדף דלת עמוד א', הם כותבים, שאם חטא בא על ידו, הוא גרם לחטא הזה, אדם חוטא ולא לא. אז הוא יעבור על האיסור להפריש חלה ביומתו, יעבור על האיסור של להפריש חלה שלא אינו מוקף, וילד קטן בגיל 12, אומרים לו שיש רשב"א והר"ן, שכותבים שמותר לתת לקטן איסור דרבנן בידיים, לא כמו הרמב״ם. מר"ן בסימן ש"ג באור החיים כותב, כמו דעת הרמב״ם, אבל יש לנו את הרשב"א והר"ן שמתירים. אז דבר כזה, מקרה כזה, תסמוך על הרשב"א והר"ן. מה המסקנה? המסקנה, מי שקרא דבר כזה, פתאום בא עם ילד הסדר, לא יפריש חלה, יחפש ילד בגיל 12, 12 וחצי, עד גיל 13, יביא אותו, יסביר לו, תיקח את החלה הזו, את המצה הזו, תרים קצת חלק מנה, תגיד הרי זו חלה, יעטוף אותה בנייר כסף, ישים אותה באיזה מקום, אחרי מוצא החג, ישרוף את הדבר הזה. אבל נגיד, אני מפריש את החלה הזו, לכל מי שלקח במקום הזה, במשך כל היום לקחו מצות, כל אחד קנה מצות, חשבו, סמכו עליו, והוא לא בסדר שככה עשה, אין ברירה. מצב כזה, זה הפתרון. ואז אחר כך הוא יכול, הם יכולים לצאת ידי חובה. זה לא ברכה לבטלה, זה לא אוכלים דבר של איסור, שלא יפריש מזה חלה, יוצאים מדי חובה של המצווה. אדם מציל אותם את הרבים האלו, גם בעבון וגם מצוות עשה, מציל אותם. כמו שזה חטא בעל ידו, מותר לו שיצווה לילד קטן או ידה קטנה שמפרישו חלה. אז מה אתם רואים? אדם שעושים חבורה, שעושים חבורה ועושים מצות, צריך להיות בקיא בהלכות. איך כמה מים לשפוך, שוכרים את זה לאט לאט. כל, יש הרבה הרבה פרטי הלכות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדורו. זה שאמר רבי אירי, קונים צורכי החג מעכשיו. אדם, מי עכשיו התחיל להתעניין? איפה אני אקנה מצות? עבודת יד, שינה לסדר. מצות מכונה, מאיפה אני אקנה? אני, שנים קודמות, כל שנה אני צריך לחזור על זה בקיצור, כי כל שנה יש פסח, מה לעשות? היה בעיה פעם על מצות מכונה. אופק כללי, זה היה בשנת תפרש י' ח'. הגיעה המכונה הראשונה של מצות בעיר לייפציג, בגרמניה. הגיעה שם במכונה, ורוב גדולי הדור של אז יצאו נגד המצות מכונה. רובם אסרו את זה. בראשם היה עומד הגאון רב חיים מצאנז, וגם כן הגאון רב שלמה קלוגר. רב חיים מצאנז הוא היה חסיד, אבל גאון עצום. כולם יודעים איזה דברי חיים מצאנז. לפני 50 שנה, אולי קצת פחות מ-50 שנה, לשבת אחד, הרב ביקש ממני, בוא נקרא את התשובה הזו של דברי חיים מצאנז. הרב מבין מהר, הקליטה של הרב, המהירות של הרב זה לא יתואר, איך שהרב קורא דברים עמוקים, תוך שנייה מבין. הוא החיל לקרוא איתי את הדברי חיים מצאנז, הוא חושב ביידיש וכותב בעברית. יש לו לשון מאוד קשה, היה גאון עצום. הרב קרקע, החיל לדבר איתי על זה, אותו עולם, רגע, לא הבנתי, לחברותה או לא חברותה? רגע, תן לי להבין את הדבר. טוב, חיכה לי, חיכה לי, באדם לחברו, חיכה לי. קראתי את זה לאט לאט, הבנתי, עכשיו כן, אחר כך הרב דיבר, גאון עצום. שלמה קלוגר, גם כן, זה ליטאי וזה חסיד, גם כן, אדמו"ר מגור, חידושי ערים, מגור, גם כן, יצא נגד זה. כל אלו עשו, דברי חיים מצאנז עשה בכל תוקף את המצות מכונה. היה בזה כמה בעיות. באותה שנה, ערב פסח, ממש לא ערב פסח, סמוך לפסח, תפרש י"ח, תעשו חשבון כמה שנים זה, הוציא חוברת, שלמה קלוגר קרא לזה, מודעה לבית ישראל. נימק את כל הנימוקים למה מצות מכונה אסורות. אדם לש ביד, קמח עם מים, לש, אם הוא רואה שם איזה חיטה, מיד הוא מגיש, גוש, מוציא את זה מיד, זורק את זה. מכונה שמסתובבת, איפה היא מרגישה? לפעמים קורה כמה גרגירי קמח, עושים קואליציה ביניהם, ולא בעלי מים, כמו איזה גולה כזו. כשאדם לש ביד, אז הוא מועך את זה, רואה את זה. מכונה, היא לא מרגישה בדבר הזה. והנה, מחמא. כל המצות שעוברים דרך השרשראות, שרפים, האופנים, הגלגלים, בתוך המכונה, בדרך למכונה, בתוך לתנור, בדרך לזה, נדבק איזה משהו קטן, בא הפס הייצור השני, נדבק בחזרה, יש בזה חמץ. ברגע שעבר את המכונה, עבר הזמן 18 דקות, זה החמיץ, נדבק במצות השניות, זה מחמץ. שופכים את הקמח. היום מצאו פתרון ששופכים את זה במקום אחר, עם צינור, משהו אחר. אבל אז שופכים את זה באותו חדר, הקמח מתעופף, בא על הצינורות, בא על הרשתות, על כל הגלגלים, הכל. אחר כך המכונה, המצאה עוברת, בא זה הקמח, וזה יכול להחמיץ. שלמה קלוגר הוסיף נימוק מעניין. בגמרא מגילה, ובהתחלה, פרק הראשון, כתוב שמה שחכמים שקדו על תקנת העניים. עיניים של עניים נשואות למקרא מגילה. ולכן ביום שיש מקרא מגילה, באותו יום מתנות לאביונים. זה לא כמו שעושים פורים משולש, שיש שלוח מנות, באותו יום שיש מקרא את המגילה. אם זה קוראים את זה ביום שישי, אז באותו יום. וגם פה, יש פרנסה לעם ישראל, עיניים של עניים תלויים בדבר הזה. תעשו חשבון, כמה אנחנו היום יהודים יש בעולם. למעלה מ-10 מיליון, הרבה. לפני השואה, הוא היה עוד 6 מיליון. והרבה מהם היו מסורתיים, שאוכלים מצה. מי אחרי סוכות היו אנשים באירופה עובדים באפיית המצות. היו עושים באפיית מצות עבודת יד. תפרש, תדבב, יוזיין, היו עושים מצות עבודת יד. היה פרנסה לעם ישראל. ברגע שעשו את המכונה, פיתרו את רוב העובדים, למה צריך 100 עובדים? מספיק כמה אחדים שהפקחו על המכונה וזה, פיתרו אותם. ואז לא היה הסתדרות שעשו איזה שביטה, איזה משהו שפטרים אותם. פיתרו אותם, אז כאילו נשארו בלי פרנסה. שלום קלוגר מוסיף את זה בנימוקים שלו. צריך לאסור את המצות מכונה כדי שיהיה פרנסה לעם ישראל. פרנסה זה חיים של האדם. אדם בלי פרנסה, הרבה פעמים באים לנו אנשים, שואלים שאלות קשות מאוד, יעבוד בזה, יעבוד בזה. אנחנו משתדלים כמה שאפשר להקל בדברים האלו, כי זה החיים של האדם בפרנסה. אדם בלי פרנסה נורא והיום. ברגע שעשו את המכונה, ירד פרנסה לאנשים. יש לחלק מה שכתוב בגמרא מגילה למקרה שלנו. שם זה פורים, יש לנו מצוות היום, מתנות לאביונים. מה זה קשור לפסח? זה לא קשור, כי פחדתי פסחה. אפילו אחרי הוא צירף את זה, זה רק צירוף. אבל עיקר הבעיה שלו הייתה של חמץ. שיש בעיה של חמץ, ורוב גדולי הדור הסכימו איתו. שזה אסור. רוב הרבנים, מי שהסתכל הרי בקוט יוסף, שם הערכנו בזה הרבה, הבאנו את כל ההיסטוריה שזה אסור. לעומת זאת, היה גאון רבי יוסף שאול נטלזון, היה גאון עצום, שואל למשיב, הספר הזה ספר נפלא. מי שיקרא את התשובות שלו, רואה איך שהוא מכין מהגמרא, מביא ראייה, דוחה את הראייה, כמו שעשה רב פעלים, גם רב פעלים עושה ככה, מביא ראייה, רב ברכות, מביא ראייה, דוחים את הראייה. ככה אדם, מישהו הביא לי, שבוע שעבר הביאו לי איזה ספר, אחד שחיבר ספר, חיבר כמה ככים, כן, כמה חלקים. הסתכלתי, הוא עמל, הוא כותב, השם, אבל כל הספר שלו, זה אמר ככה, זה אמר ככה, כך כתב ברית כהונה, כך כתב ישיב משה, כך כתב פלוני, תפלפל, תביא גמרא, קושיה, תראו, הוא ידבי עומר, הרב כתב חלק ג', חלק ד', חלק ב', איזה תשובות, יהודה ונעזר, רוחיים, כל תשובה, הרב פלפל, יקשה, תירץ, לא, זה אמר וזה אמר, וחשבונות ספק ספקה ורוב, לא ככה, צריך לפלפל. זה שואל אנשים, איך למד על אדם יהודה? איך למד על חתם סופר? הפני ישוע? איך למדו כל אלו? למדו בפלפול, למדו בעיון. איזה כותב, זה אמר. ומביא מתנת הספר, אמרתי לו, חכה בצד, יפה מאוד, חזק וברוך, מי שקונה חליפה חדשה, קודם כל צריך לשבח, איזה חליפה יפה עשית. אחר כך הגיעו לו, יש בזה פגם, יש בזה... אבל בהתחלה לשבח אותו. אמרתי לו, כל הכבוד, את הספר הזה מראה על שקעות בלימוד, אבל אתה לא תכתוב ככה. תכתוב תשובות לימוד, כמו יביא עומר תלמד, תלמד מהרב. הרב כתב גם בקיאות, גם ידיעת התורה, היקף, וגם העיון שיהיה לך. איך אפשר שאתם לא יהיו לו עיון? אתם שאין לו עיון, יכול לדמות מיטה למיטה לא בצורה נכונה, להקשות, לתרץ, לעשות חילוקים לא נכונים. אדם שהשכל שלו חד, למד הרבה פלפול, השכל שלו חד, העיוני, העיוני יכול להגיע למסקה שבאת, אני בא דיין חטא, יעת לו הדבר הזה. תראו, תסתכלו בפוסקים שלנו. מה שהרב בקי רב עכשיו למד, סיפרתי כמה פעמים, הרב בסוף ימיו, שבת האחרונה שלו, בחייו, הוא ישב בליל שבת, עם ספר נודע ביהודה, והוא עבר תשובה אחרי תשובה עד אחד בלילה. מעביר, עוד תשובה. מה זה נודע ביהודה? זה קושיות ותירוצים, ספר עמוק מאוד. וכאב לו אגב, הוא שבר את אגב, כולם יודעים איזה סורים היה לרב. מי יודע מה, כמה פיגועים, כמה דברים הרב מנע ביסורים שהיה לו בסוף ימיו. מי יודע? עם כל מה שהיו יסורים, למד נודע ביהודה. טוב, תלמד משהו קל יותר. בן שחייל, כותוסי, משהו ככה קל תלמד יותר. לא, למד נודע ביהודה. דווקא בשעה שצר לו, למד את הספר הזה. זה השיטה, ללמוד את הספרים האלו, לעיין בהם. כמה רב עכשיו למד שיש מעטיטה, נודע ביהודה. טוב, שואל למשים, הרב נטלזון. הוא היה ראש המתירים, רצון. כל החששות, לא חוזר ונאור. בסדר, אני מסכים איתכם. אולי יש שם איזה חיטה. אני מסכים איתכם, אולי יש שם איזה גולה שזה, והוא לא הרגיש בזה. אני מסכים שאולי יש קמח על הרשתות, על השרשראות ועל הקופנים. מסכים. לא נדכח על המציאות. אבל לא חוזר בן יום. עושים את זה לפני פסח. מה שהתערב לפני פסח, לא חוזר בחזרה את הורי. זה בתי ב-60. איזה 60? בתי ב-1000. אבל תגיד, חמת פסח ממשהו? זה נעשה בפסח עצמו. הבנות הראשית לא מרשה, תמיד, לא ירשו אף פעם לעשות מצות לעצמו של הפסח. רק לפני פסח. היה שנה אחת, לפני קרוב ל-70 שנה, שהבנות הראשית הוצרחה להתכנס ולתת היתר חד פעמי, היתר מיוחד, לעשות מצות בפסח. הביאו הרבה עליית הנוער, ממרוקו, מתימן, כל המקומות האלו, ולא שיערו לנכון כמה הצטרכו מצות בפסח. פתאום, בחול המועד א' וחול המועד פסח, נגמרו כל המצות מחניות, אנשים צריכים מצות, מה יעשו? אז הרבנות ראשית התכנסה בזמנו, בראשותו של ראשון לציון הרב יצחק ניסים, ישבו ודנו ונתנו יותר חד פעמי מפיקוח, כי פסח עצמו אפילו ב-1000 לא בטיל, פור אחד של חמץ אפילו לא בטיל, לכן צריך שתהיה השגחה קפדנית מאוד, טוב, זה מקרה, על הרוב לא נותנים יותר לעשות מצות בפסח. עושים את זה לפני פסח. לפני פסח, בטל ב-60, בטל ב-1000. אם בטל, לא חוזר בחזרה ומתעורר. למה יחוזר? לא יודע, גמרנו, בטל. זה מחלוקת. אבל מי שיברר את הסוגיה, יש ככה הלכה. גם לפי אשכנזים, גם בדעת הרמה. אבל אתם זו לא היה אשכנזי. וגם בדעת הרמה. מחמיר ביבש ביבש, לח בלח. גם בדעת הרמה, אנחנו אומרים, לא חוזר בניהו. הוא יתיר את זה. היה לו חברותה, ממודחי, אתינגר. חברו יחד ספר מגן גיבורים, חברו את זה ביחד, שניהם, ונפרדה דרכם, היו ידידים, נפרדה דרכם בוויכוח הזה. הוא היה בראשי הלוחמים נגד המצות מכונה, וזה היה בראשי המטרים, ראש המטרים היה, אבנת עזרון. הסתכסכו, לא דיברו ביניהם, למה אתה מטיר דבר כזה? השם שמיים, לא סכסוך משהו אישי על איזה מינוי או משהו, אלא השם שמיים. בשנת תפרש יוטט, שנה אחרי זה, הוא הוציא חוברת, הרב נטלזון, קרא לזה ביטול מודעה על משקל מה שעשה הרב קלוגר. מודעה לבית ישראל, ביטול מודעה, ביטל לכל הטענות שלו. בתף רש כף א' הגיעה המכונה הזו של המצות להזמיר, וביקשו מהגאון המחזקי המדיני, בעל הזדחמת, יודעים איזה הזדחמת, ספר אחלה ואפלה. יש שם גם עיון וגם ביקרות מדהימה. גדולי הדור בזמנו, הם רצים עליו, שאלות מרצים אליו, אשכנזים וספרדים, העריכו אותו מאוד. הוא הלך לבקר, להזמיר, ולראות איך המכונה הזו, תפרש כף א', והוא כותב, ואין כל יקר ראתה עיני במצות המכונה, שזה מעודה מאוד, אין שום חשש, וכתב להתיר, כמובן הביא נימוקים, לא סתם, נימק, כתב להתיר. הגאון הרב פרן, שהיה רבה של ירושלים, הוא נפטר בשנת תפשין כף, אני זוכר את הלוויה שלו, היה ברחוב יחזקאל, הלוויה שלו, והוא היה אדם גדול. הרן היה מעריך אותו מאוד. אמר לי פעם הרב, היו שני גדולי הדור. היה הגאון החזון איש, פאר הדור והדורו, והיה הגאון הרב פרן. כולם יודעים איזה החזון איש. יושר עיונו מבעית, משהו מדהים החזון איש, כן? ובחינת ידיעת הפוסקים, אמר פעם הרב, אני יותר סומך על הרב פרן. הוא ידע משפטי שמואל, ידע כל מיני פוסקים שהחזון איש, לא הכיר אותם, לא ידע, לא ידע. הוא ידע יותר פוסקים. היה גאון עולם. יש לו שוט אר צבי. שם הוא כותב תשובה במצות מכונה, וכותב להתיר את המצות מכונה. לפני כמה שנים, אני חושב, תפשין למדבב או למדזיין, קרוב ל-45 שנה, היה שם רע על מצות יהודה, יהודה שהיה אז. היום זה נקרא מצות ירושלמי. הוציאו כל מיני רילונים, שזה לא קשה, כן קשר. ואז ברן החליט, תקשר אליהם, אני בא לראות את המצות. לקח איתו את הגאון החם יצון אבא שאול, שהוא לא היה מראשי המקילים, לקח אותו, לקח איתו את הרב ג'ולטי, היה רבה של ירושלים, גאון עולם, אז זה תפשי למזיין זה היה, כן? את הרב ג'ולטי, ואת הרב דוד עובדיה, שהיה ממרוקו, כן, גאון עצום, כל גדולי תורה. ארבעה רבנים היו שמה, ביקרו כל התהליך של האפיית המצות של מצות יהודה. אמרו שזה פי תנור, שמקום של הלישה זה קרוב לתנור מתחמם, עשו את המרחק, כמה מים, כמה נשאר, כמה מקום בתנור, אמרו, לא, לא קרוב, לא נכון. סתם, כנראה אולי אלו שמתחרים בהם אולי, הוציאו עליהם שהם רע שיקנו את המצות שלהם אולי, אינטרסים אולי. הבדק, אתה להם יחשב. חתם, חתמו על זה החם מציון, הרב ג'ולטי והרב דוד עובדיה. ארבעה רבנים גדולים חתמו על זה. אני באותו שנה הזמינו אותי לבוא לאופקים לתת שם שיעור. כבר אז היה שם הרבה אברכים, כל שכן היום. זה עיר של תורה, אופקים, ובעיקר ספרדים, מלא אברכים יש שם. נתתי שם שיעור, דיברתי על נושא של חוזר וניעור. יחפתי את הנושא טוב, והכנסתי אחר כך עניין של המצות, וסיפרתי להם שהרב מציון והרב, הרב ג'ולטי, גדולי עולם, ביקרו, נתנו לזה הכשר. טוב, גמרתי את השיעור, פנים ערבית. באמצע ערבית אני רואה כולם קמים לדלת, ומקשקשים, קשקשים. לא ידעתי מה הם עושים, לא הבנתי, אבל כולם רואים, אחד אחר שני, קם, קשקש, קשקש, קשקש. טוב, גמרנו את הערבית, ואני יוצא לבית, לירושלים. זה סיפור הזה, נספר לכם לפני 20 שנה בערך, סיפור ישן. אני יוצא לבית, אני רואה במדרגות, עולה איזה רב אחד אשכנזי, לא מכיר אותו. לא אמר לי שלום, בסדר, גם אני לא אמרתי לו, כן? לא אמר. ואז הוא הוכנס לי בפנים, אני כבר נכנסתי לרכב, כולם לאסוף, התחיל להתקיף, הוא לא יודע כלום, לא לשמוע בקולו, שום פנים ואופן. מה זה, מה היה שם? לפני שבאתי, היה איזה רב אחד, אמר להם, מצות יהודה זה חמץ, רק מצות אלפירין, רק זה כשר. לא יודע, היום אני לא מתמצא בזה. אז היה פער גדול במחירים. משפחה של 10 ילדים, ספרדים בעיקר, איך רוב? גם אשכנזים, מהשערים. משפחה גדולה מאוד, איך אפשר לקנות מצות אלפירין שזה פי כמה כסף? מצות, אז, לא יודע, היום אני לא יודע מה מדובר. ואז אמרו, רק אלפירין. מישהו רשם בדלת, אז יש לי טנדר, אני נוסע לירושלים, אני מביא חבילות של אלפירין, כל אחד רשום כמה מזמין. וזה רשם 5 חבילות, 2 חבילות, 10 חבילות, כל אחד שם בן פרט יוסף, משפחה גדולה, מקונים. כשאני באתי שמה, שכנעתי אותם, שמצאת יהודה שזה זול יותר, זה קשר. אם הרב חתם על ההכשר בזמנו, הרב ג'ולטי חתם, שתי גדולי ידו, גם חם מציון, 3 גדולי ידו, חתמו על זה. השתכנעו, שאחד ערבית, כל אחד קם, מחק, מחק. שמה יזמין את המצאות האלו? זה עולה כסף יותר. יקנה מצאות יהודה, ירושלמי, וגמרנו, מחק. זה מסכן, זה עשה את הרשימה, הוא רצה להביח על כל חבילה, לא יודע כמה, 10 שקל, רצה להביח. קטע עליו הרעה, רואה שכולם מוחקים, אז אין לו פרנסה. הוא רץ מיד לרפינקוס, זכר צדיק לברכה, תראה, בא לנו נער עברי מירושלים, הרס לי את הכל, הרס לי. אין, הוא רץ מיד. הרפינקוס עליו השלום, רץ שם לקוויתי באופקים, ואמר, הוא נער כלום, לא לשמוע לו, זה פיתנור, שם מעביד, ודבר. אחר כך שאלתי, כמה שאמרו לו לרפינקוס? אף אחד. כולם, כי אני הסברתי להם גדולי הדור הבאתי להם, לא סתם סיפורים בעלמה, פיתנור או פיתנור. אני אמרתי להם גדולי הדור, 3 גדולי הדור פסקו. אף אחד לא שמע לו, כולם שירו את המחיקות, מה שנמחק שם, וקנו את המצאת יהודה. סתם נציל, לעז, סתם. אם יש לעז, צריך לבדוק, אין הכי נמי, שווה לבדוק. אחרי שבדקת, איתה שהכל בסדר, נמון, הכל בסדר. מצאת מכונה על הרוב, הכל בסדר. כל הרבניות. הייתה שיהיה רבנות טובה. יש כל מיני רבניות, כל מיני ערים, קטנות, אני לא יודע, לא אזכיר שמות, כן? זה לא לקנות כל מיני הכשרים. לבדוק טוב איזה הכשר. כל אחד יתעץ עם הרב השכונה שלו, הרב הבית כנסת שלו. איזה הכשרים שאני יכול לסמוך עליהם? לא צריך בדץ. מצאת מכונה, לא צריך בדץ. זה לא ירד מהשמיים. אבל צריך שיהיה הכשר טוב, שיהיה. אם זה הכשר טוב, הנה חינם, מצאת מכונה, כשר. אבל לא בשביל ליל הסדר. לא בשביל הכזיתות של המצווה. ששולחן עורך, שכל השבוע, זה כן. מצוות מצווה, דווקא מצוות עבודת יד. לא, אז מי עכשיו? צריכים אדם לקנות מצות, לקנות איפה קונים חסה, עלי כתיף או חסלת, מקומות שזה קשה. לא לקנות חסה רגיל. אלף פעם דיברנו פה בשיעורים הזה, נזהרתי על זה, יש בעיה של תולעים, וכן לקנות רק מקומות כאלה. וגם אלו צריך שטיפה טובה, יש שם כל מיני חרקים. כשלא יש שם הצפרדע, ננקה את כל הדרים האלו, היה פעם איזה מקרה שמישהו קנה חסלת, היה שם כל מיני, צריך לשטוף אותם טוב, היטב וכתב. התולעים, לא מוצאו שם התולעים. מי עכשיו אדם מתעניין איפה לקנות את הדברים האלו? שיהיה הכל קשה, זה היה פי דברי המאירי. המאירי כותב, 30 יום קודם לפסח, שואלים ללכות לפסח, כנראה לקנות מצרכי מזון לפסח. עיקר התקנה הזו הייתה בשביל הקורבן. אדם צריך לקנות קורבן, כל אחד ואחד מביאים, יחוסו על עשה, משפחה נמנים על עשה, מביאים קורבן פסח, בערב פסח. צריך לבדוק אותו מימומים, שלא יהיה בזה מום. חמי, אחרי פורים מיד, כל אחד הולך מהעדרים לקנות כבש לקורבן. זה התקנה הייתה. הרחיבו את זה יותר מאוחר לדברים שאמרתי עכשיו. לקנות פסח, לדעת כל ההלכות שלהם, או לקנות צריכי מזון, או ללמד בני ביתו, מה שהבהג אמר. הרחיבו את זה אחר כך. המקרה התקנה הייתה בשביל הקורבן. הר"ן בפסחים, בדף ו' שהזכרתי, הוא מקשה. פה כתוב, ‫ש-30 יום קודם פסח, ‫שרים לחות הפסח. ‫סוף מגילה, שם כתוב, ‫משה תיקן להם לישראל, ‫שיהיו שואלים ודורשים, ‫לחות חג בחג, ‫לחות פסח בפסח, ‫וכל חג במועדו. ‫משמע בחג, לחות חג בחג. ‫מגיע הפסח, תשב איתם במשפחה, ‫ביום טוב בבוקר, ‫תלמדו לחות פסח. ‫מרן היה יושב איתנו, ‫אחרי ליל הסדר, ‫ליל הסדר זה עם כל המשפחה כולם, ‫כולל הקטנים והגדולים, כולם ביחד, והאגדות, את דברי האגדה. כשנגמר הסדר, אני יודע, 12:30, 1, שהיינו גמורים, נדבר אתכם עוד לפני 50 שנה, 60 שנה, שהרב היה גר פה, בירושלים. והרב היה אחר כך נכנס לחדר, מדבר איתנו בהלכות. קיבלתי השנה שאלה על כמון, מה הדין בכמון? יש בזה חיטים. ועכשיו אני אפילו, אני איזה בטל ברוב, בטל אפילו, תגידו, באלף, אבל מבשלים את זה בפסח, עכשיו זה לא חמץ, החיטים לא חמץ. שם אותה עכשיו בתבשיל, מתי זה מחמיץ? מחמיץ זה פסח. אבל איך זה יתבטל? זה לא שייך לגבי חוזר ונאור. חוזר ונאור, שזה יתבטל, לא חוזר מתעורר. פה לא יתבטל עדיין. שאלו אותי את השאלה הזו, מה דעתכם? היה שכל הלבנים, לחתנים, מדבר איתם עניין הלכות הפסח. פסח עצמו, הלכות חג בחג, ככה צריך להיות. אז הרב שואל, משמע הלכות חג בחג, הלכות הפסח. אבל 30 יום קודם לא צריך, סותר לגמרא בפסחים. יש שם במה כתוב ש-30 קודם פסח, שואלים ללכות הפסח, זה שואל הר"ן. יש כמה תירוצים בשאלה הזו. יש שני תלמידים, שואלים שאלות את הרב שלהם. לא היה בישן אמין. הרב, מה הדין בלכות שבת? מותר לפתוח את הקצות שימורים? מותר לשים משחה? יש לו מגבת חטובה, לא יחליף אותה הרבה. היד שלו בחורף נהיה בפצעים. נשים וולווטה או ענוגה, מותר בשבת, תינוק מרטיב הרבה. רק בין הרגליים נהיה לו שורף לו. רוצים לשים לו שמה וולווטה. מותר או אסור? בא לרב שואל אותו שלחות שבת. הלכה מותר, כמו מגן אברהם, כמו אמר שם. חזון איש מחמיר, מרן כותב בבי עומר, דברי המגן אברהם, דברי המגן אברהם, יתד איש שלא תימות. לא יתד נאמן, יתד. יתד איש שלא תימות, שככה הלכה, כמו המגן אברהם, שזה מותר. אחד בא לשואל שאלה בלכות פסח, ואחד בא לשואל שאלה בלכות שבת. למי תענה קודם? משחה בשבת או פסח? תענה קודם כל לשאל לכות פסח. ממתי? מי עכשיו? מפורים. זה שואלים ודורשים בלכות הפסח, 30 יום קודם הפסח. זה שואל כעניין. מי נקרא שואל כעניין? יבוא עכשיו מי ששאל אותנו שאלה על פורים. אחרי פורים משלוח מנות, די, נגמר פורים. שאלה שנה הבאה, או ישאל אותנו מי שחות שעה באב, פתאום בא לו בראש, או שעה באב. חכה, זה חות פסח קודם כל. ככה מתרץ הר"ן. מה שכתוב שואלים ודורשים בלכות הפסח, זה לגבי שואל כעניין. מה שכתוב בלכות חג בחג, זה הלכות, ללמוד את ההלכות של החג, בלכות חג בחג. זה תירוץ של הר"ן. גם הר"ן, גם הרשב"א, סליחה, רבו של הר"ן. גם הוא מתרץ ככה. מבקשה את הקושייה הזו, מתרץ כך. בתוספת הרץ, יש לחלק לפסח לשאר החגים. כמה הלכות יש בסוכות? כל היום עושים סוכה אחת פעם בחיים, יודעים שזה כשר, לא דופן עקומה, לא זה, כל היום מה שצריך לדעת ההלכות, וזהו, כל שנה עושים. קונים את האתרוגים, יודעים שזה אתרוג לא מורכב, לא סומכים בכל מיני הכשרים פוקפקים, ופעם אחת, אין בזה הרבה הלכות. חוד פסח, יש הרבה הלכות. בדיקת חמץ, ביור חמץ, מצחי מזון לפסח, עגלת כלים, דיני ערב פסח, דיני ליל הסדר, דיני חול המועד, ככה הרבה הלכות. בפסח שואלים ודורשים, קודם פסח 30 יום צריך. שער החגים, ללכות חג בחג. זה תירוץ של בית יוסף. עוד תירץ, רק לגבי קורבן, למר הדין הזה. לבדוק אותו שלא יהיה במום, משהו בשפה, לא יהיה חתוך, לא יהיה במום, זה 30 יום. שאר הדברים, יחוד חג בחד, יחוד פסח בפסח. זה תירוש, שלא תירוצים שיש על השאלה הזו. הטור, בסימן תף כפתת, תחת יחוד פסח, כותב, שואלים ודורשים, ללכות הפסח, 30 קודם הפסח. שואלים ודורשים, מה זה דורשים? לומדים ללכות פסח, וכמו שבית יוסף אמר, יש בזה ריבוי הלכות. הרבה הלכות, גם תדרוש ללכות פסח. מי עכשיו? מפורים? היה אצלי איזה מישהו הביא משלח מנות, בפורים עצמו, אבל הרב, יש לי שאלה בלכות פסח. יפה, נהניתי ברעיון הזה. בפורים עצמו, כבר שאלה בלכות פסח. אז הטור כותב, שואלים ודורשים בלכות הפסח, 30 קודם הפסח. שולחן ערוך, מחק את המילה ודורשים. צריך לשים לב, לא לגרוס, סתם לגרוס. מרן כותב, שואלים בלכות הפסח, 30 קודם הפסח. למה מחקת את המילה הזו דורשים? כתוב שואלים ודורשים. הטור העתיק את הגמרא בצורה כזו. זה הגרסה שהיה לפני הטור. למה מחקת את זה? משמע שרק לעניין שואל כעניין. לעניין הזה שואלים בהלכות הפסח. דווקא מילה גדולה יש בזה. היום בכוללים, ברוך השם, התחילו ביום חמישי, ממשיכים כל השבוע, שבוע הבא, אין מושג כזה סוף זמן. מה זה סוף זמן? זה זמן. מה זה חבל, חבל לאבד את הזמן הזה? האם צריכים להפסיק את הלימוד? לומדים איסור ויתר למשל, לומדים ללכות טהרת המשפחה. להפסיק את זה, שאני מאוד ללכות פסח. ככה צריכים לעשות? ראש הכולל מתנגן. אני רוצה שתספיקו עד סימן קופיוד, למשל. תספיקו ללכות טהרה עד סימן קוף צדיה. דוגמה, כן? תספיקו, מה אתם עסקים עכשיו באמצע? ראש הכולל צודק, שהוא לא מרשה להם, צריכים לשמור עלו, ראש אולי האברכים צדקים. לפי הטור, שואלים ודורשים. דורשים, תפסיק ללמוד עכשיו את ההלכות האלו. בוא נכין ללמוד, ללכות פסח, צריכים ללמוד. לפי השולחן ערוך, זה רק שואלים, שואל כעניין, אבל לא לגבי להפסיק את הלימוד. משנה ברורה, מבירור הלכה, הוא מביא את הר"ן, את הר"ן והרשב"א, שהם כתבו שזה רק לעניין שואל כעניין, אבל לא צריך ללמוד את ההלכות. ואומר, אלו הפוסקים האלו, הר"ן והרשב"א, הם יחידאנינו. מה, שני פוסקים? רוב הפוסקים חולקים עליהם, וכולם כותבים כמו הטור, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, רש"י, תוספות, רב חי גאון, בשיטות, בהלכות גדולות, האור זרוע, הרוקח, כל זה כותב עבור הלכה, מביא את כולם, כולם כותבים, שואלים ודורשים, כמו שהטור כתב, יוצא מדבריו של המשנה ברורה, ככה אשכנזים תמיד הולכים אחריו, לא יודע מי אמר את זה שקיבלו אותם, וככה הם טוענים, אז המשנה ברורה כך פסק, אז צריך כל הכוללים האשכנזים, ממחר להפסיק ללמוד את הגמרות של לומדים, ללמוד כל היום, הלכות פסח, מסכת פסחים, בית יוסף, הלכות פסח, כך פסק המשנה ברורה. מרן, בספרים שלו, העיר על הבירור הלכה. ופלא, הוא אמר שהר"ן והרשב"א סברה היחידה עלינו, מרן הביא 10 ראשונים, ספרים כמו הר"ן והרשב"א, מן הנגדול ממרן, מרן עבר את כולם, בבקיאות שלו, ידיעת התורה שלו, בראשונים, עבר את כולם. לא צריך לפחות להגיד את זה, כן? עבר את כולם. יש 10 ראשונים שסוברים כמו דעת הר"ן והרשב"א. הרמב"ן, מרם חלאווה, ספר הרוקח, המאירי, הריטב"א, הרשב"ץ. 10 ראשונים הרב הביא, שהם גורסים, שואלים, הלכות הפסח, לא מדורשים. גם עמודי הוראה, הראש, הוא גורס, שואלים הלכות הפסח. הריף גורס, שואלים בהלכות הפסח. לא כתב ודורשים, לא כמו הטור. ככה משל גם מהרמב״ם. יש 3 עמודי הוראה. הרמב״ם לא כתב בהלכות פסח את ההלכה הזו. שואלים ודורשים, לא כתב את ההלכה הזו. הוא רק רמז על זה דרך אגב. איפה הוא רמז? המפרש בים, ביוצא בשיירה, צריך לבדוק את החמץ. מי שנוסע עכשיו לחוץ לארץ, הוא חוזר בישרו חג, אחרי פסח, בחג הוא לא יהיה. אפילו אחיד צריך לבדוק את החמץ. אלא אם כן מוכר את הבית שלו, את כל הבית כולו, עם כל התכולה, מוכר את זה גוי, זה משהו אחר. אבל חבל, למה ימכור את הכל? ישאיר איזה מקום אחד, שיקיים את המצווה של בדיקת החמץ, בלי ברכה. שבודקים לפני כן, ידוע תמיד, שלא מברכים, רק בליל י"ד אנחנו מברכים. המפרש בים ויוצא בשיירה, 30 יום קודם בפסח, צריך לבדוק את החמץ. חל עליו חובת הבדיקה. איפה לומדים את זה? מה שכתוב, שואלים הלכות פסח, קודם פסח 30 יום, קודם פסח, פה לומדים 30 יום. אז הרמב״ם רמז על זה, מפרש בים, יוצא בשיירה, תבדוק את החמץ, 30 יום, מאיפה המקור שלו? שואלים הלכות פסח, אבל לא כתב את זה בהלכות שלו. יש עוד מקום, פרק כ' בהלכות אישות, כותב הרמב״ם, מי שקידש את האישה, ואמר לה, אמנת שאני תלמיד, לא תמיד חכם, אלא אני תלמיד, זה התנאי שלו. דרך כלל אנחנו לא עושים תנאים, כל שכן בגט, שלא עושים תנאים. היה איזה חכם אחד, שלא כל כך בקיא בשולחן ערוך, תמיד חכם, בקיא בש"ס, כל. אבל הלך וכתב תנאי בגט, בגלל שאם תתחתן עם אישה, תתחתן עם בעל אחר, אז לא יקראו הילדים, לא יקראו לו אבא, לא יקראו לו. וכל פעם שביקשת בטלפון, תיתן לה אותם. כתב את זה בגט, היא לא עמדה בתנאי הזה, ואחר כך הביאה הילדים מבעל השני. כולם ממזרים, מה שממזרות. השאלה הזו הייתה בימיו האחרונים של מרן, זצ"ל, שהיה פה בעולם הזה, השאלה הזו הובאה לפניו, ומרן היה בצער גדול על הדבר הזה. בסוף התירו אותם, כי היה בעיה בשליחות, היה איזה בעיה שיכול לפתור את הבעיה הזו. לא כותבים תנאי בגט, זה ידוע. לא כותבים תנאי בגט, וגם לא בקידושים, לא עושים. אבל מקרה כזה, כותב הרמב״ם, מי שקידש את האישה ואמר לה, על מנת שאני תלמיד, אין אומרים כבן עזאי, כבן זומה, כל יום יושב לומד, לא מתחתן או שום דבר. לא צריך שיהיה דבר כזה. אלא כל ששואלים אותו דבר אחד בתלמודו ואומרו, ואפילו בהלכות החג שמלמדים אותן ברבים, מדברים הקלים סמוך לחג, כל זה נקרא תלמיד. הנה, קיים את התנאי. אם הוא למד הלכות החג, בא לשיעור ביזדים ושמע הלכות החג, זה נקרא תלמיד. הנה, קיים את התנאי הזה. אמנת שאני תלמיד, זה דבר רמב״ם. מה כותב הרמב״ם? כל שואלים אותו דברים הקלים שלומדים סמוך לחג. למה הרמב״ם לא כותב 30 יום קודם החג? מה כותב הרמב״ם? סמוך לחג. וגם זה מה הוא כותב? מה שהם מלמדים אותם ברבים, כאילו זה מנהג, ככה נהגו, זה נקרא תלמיד. אבל לא מה שצריכים ללמוד הלכות האלו. רואים שהרמב״ם כמו דעת הראש, כמו דעת הריף. בדרך כלל הרמב״ם נמשך בדרך כלל אחרי הריף. רבו, עריף, הוא קרא לו רבו, למרות שלא למד אצלו, מתוך הכתבים, הוא קרא לו רבו, עריף לא כתב שואלים מדורשין, כתב שואלים, כנראה שגם הרמב״ם כך גרס, כמו דעת עריף, רק שואלים, לכן הוא כתב מנהג, אפילו בהלכות החג, שלומדים אותם בציבור, זה נקרא תלמיד, קיים את התנאי, לא כתב בשום מקום, 30 יום קודם החג, ללמוד הלכות הפסח, רואים שגם הוא תפס, שרק שואל כעניין, אם שואל, אתה רואה זהב כותב, זה כמו הרב שאלה בבעלים, שאם הרב ישאיל פרה לתלמיד, והפרה הזו מתה, שואל, מתה מחמת מלאכה, זה שאלה בבעליו. הוא סחור להם הרב הזה. כמו שהוא סחור להם, זה כמו בבעליו ונפטר. זה מה שאמר כותב התז. אבל בכל אופן, רואים שהרמב״ם סובר כמו הריף וכמו הראש, שרק לגבי שאלה, שואלים קודם פשוט שם, לא לגבי הלכות, אם היה צריך ללמוד את ההלכות האלו, היה צריך לחתום את זה הרמב״ם, למה לא כותב את זה? לא בהלכות אישות, לא בהלכות חמץ ומצה, לא כותב את זה. יש לך שלושה עמודי הוראה, יש לך עוד שבעה ראשונים שהזכרתי לפני כן, ביניהם הרשב"א, הרוקח, הראש, מרם חלאווה, הרשבץ, ראשונים חשובים כולם. מה אומר הרמב"ם לך? זה ספרה יחידה. הר"ן והרשב"א ספרה יחידה, בא הר"ן עיר עליו בצדק. היה איזה חכם אחד שדיבר באיזה שיעור, וחזר על המשנה ברורה הזה, הוא יודע בעיקר בו הלכה. בו הלכה כתב שספרה יחידה. קם אחד השומעים, אברך, למד בחזון עבדיה, בישיבה שלנו, והם מדהים הלכות, הישיבה שלנו לומדים בעיני השבת הלכות, מה עודים בשבת? אני הייתי מקפיד עליהם, שמידו רק הלכות, והייתי מסתובב את המדרש. מסתובב, כדרכם של ראשי הישיבות, מסתובב, סגרות הגמרא, עכשיו תלמד הלכה, יביע עומר, יחווה דעת, הלכות עולם, הלכות יוסף, עכשיו רק הלכה תלמד. היו כמה כאלו, חיים פאות, רוצה את השיביש, ללמוד עכשיו גמורה, גמרא תלמד כל השבוע, בסדר, כל השבוע תלמד גמרא תפלפל, ליל שבת הלכה. יצאו משם תלמידי חכמים, הקפדתי בזה הרבה מאוד בדבר הזה, ששבת אחרי צהריים, שעון קיץ, וכן ליל שבת וחורף, ילמדו רק ענייני הלכה, וספרים של מרן, שיהיו בקיאים בזה. קם אחד האברכים, הוא שומע את הרב שחוזר על הביאור הלכה, זה סברה יחידה, ולכן צריך להפסיק את הלימוד, וללמוד רק הלכות פסח. לא, סליחה, זה לא סברה יחידה, יש לך 10 ראשונים, 3 עמודי הוראה, ועוד 7 ראשונים. ועונה לו הרב הזה, לא עושים מכל דבר מציאה, לא עושים מכל מציאה עסק. ככה הוא משיכה לה. עסק, לא עושים מכל מציאה עסק, ככה אתה עונה. הוא אמר לך בשם מרן, שמרן כך כותב בספרים שלו. עונה ככה בזיזון, הוא ספרדי, אבל יש תכנס. לא עושים מכל מציאה עסק, לא עושים מכל מציאה עסק, מה זה מציאה עסק? אתה רואה 10 שנים אתה רואה, מה זה מציאה עסק? לכן מחילה מקודו של הביאור הלכה, ההלכה בדבר הזה לא כמו שהוא כותב. הוא לא גם לא נחת לספרדים. תסתכל שולחן ערוך. מרן מחק את המילה הזו בדורשים. למה מרן מחק? מרן פסק כמו מרן והרשב"א. מה, אתה חולק על שולחן ערוך? שולחן ערוך אמר שלא צריך לדרוש, לא צריך להפסיק ללמוד. אומר לו, כן, סבא, אחר 1,000 המחילות, קדוש של הביאור ההלכה, ההלכה לא כמותו. לכן, המסקנה, לא צריכים להפסיק ללמוד מחר בכוללים את הסדר הלימוד שלהם, להמשיך ללמוד איסור ויתר, שבת, תורה, מה שלומדים, להמשיך ללמוד. לשמוע על הראש הכולל, הוא צודק, להמשיך ללמוד, ובוא להיבחן ברבנות הראשית. המבחנים האלו ברבנות הראשית, זה מדבר להתמדה. הוא צריך להתמחן, יש תאריך מסוים, להתמחן. זה מאוד חשוב הדבר, לא בשביל לקבל כושר, זה דרך אגב. אלא המטרה היא כדי שיהיה התמדה, שיהיה שקוע בלימוד. להמשיך ללמוד כרגיל, מה שכן, סדר שלישי, או סדר רביעי, ללמוד הלכות הפסח. מרן סיפר לי, שישבת פרת יוסף, שהוא היה בחור צעיר, כל חג וחג, חנוכה, פורים, שבוע, שבועיים קודם, לומדים הלכות החג. לומדים בית יוסף, חברותות, לומדים עד שעה מאוחרת בלילה. סדר שלישי מתחיל בשעה 8:30, צריך להגיד למשגיעה, תוותר לנו. בסדר, עכשיו שבועיים לפני פסח, סוף זמן, תן לנו ללמוד עכשיו הלכות פסח. בית יוסף, בעלי בתים, יש בעלי בתים שיודעים טוב ללמוד בית יוסף. לפני 14 שנה, 15 שנה, הזמינו אותי לבוא לשים השס העולמי במנהטן. הלכתי שם. עוד לא הייתי ברבנות, אבל הזמינו אותי, הלכתי שם. יש שם עולם ענק, 100,000 איש בעולם הזה. יש דבר כזה בארץ? אני לא מכיר. 10,000, כמה יש בארץ? 12,000, 100,000 אנשים. ויש שם מסיעים השס. אני גם כן הייתי שם. ובדרך דיברתי עם כמה גבירים חלבים, בענייני הלכה. מה אתם חושבים? מה ידים? אדם ששכח שהוא עדיין לפני התפילה, הוא שכח, לקח משהו מאכל, ברך, בורא מיני מזונות. הוא אומר, אתה לפני התפילה, עשו לאכול לפני התפילה. יוכל או לא יוכל? שעה באב. שכח שיום צום, לקח מים קרים, שכל נהיה דורו. שעה באב, מה אתה עושה? הוא אומר, הוא אכל בשר, אחרי שעה, מביאו לו שוקולד חלבי. חלב, מה אתה אומר? תוך 6 שעות. או, אבקת חלב נוחי, מה אתה עושה? אבל ברכתי כבר, אוי לי מי יצרי, אוי לי מי יוצרי. שואל אותם בדרך, שואל לה, באמת, שאלה יפה, שאלה יפה. יש שם כמה אחדים ברכב, אנשים גבירים, חשובים, חלבים, לא ידעו, עוד שאלה ועוד שאלה, כל מיני שאלות שאלתי אותם. הלוך חזור, היה פקקים בדרך, עד מנתן, אז היה לי זמן הרבה לדבר איתם. חזרנו בחזרה, באתי להם, בחזור לקראת הסוף, ראיתם מוסר השכל, אתם לומדים דף יומי, הם לומדים דף יומי, הם לא בעלי בתים רגילים, בעלי בתים עם רמה, חלבים, לומדים דף יומי, לומדים. מה לא חבל ככה, אתם לומדים דף יומי, לומדים שום דבר בהלכה, הלכה למעשה, ויצא עמידה, אדם יתבלבל, לא יודע, ירוץ לספרייה, יחפש בקורת הספר, וזה כתוב, יעשה הפסק, נו, תדעו הלכה, מיד ידעו. שכנעתי אותם, בסדר, לא אמרו לי כלום. ביקור הבא שלי, שהייתי בברוקלין, נכנסתי לשערי ציון, ואני רואה כמה קבוצות של אנשים, שולחן עגול, לומדים בית יוסף. כל קבוצה שזה בעל בית, גם כבעל בית, לא יברך, בעל הבית, לומדים יחד בית יוסף, הלכות. תעניינתי, אמרו לי, זה מה שקודם דיבר איתנו, זה זעזע אותנו, לא יודעים הלכות, אין בורי רחת, ולא עם ארץ חסיד, לא מדרש שיקרא אלא המעשה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. קודם שהכניע אותנו, קבענו שיעור בית יוסף. הם לא רוצים ללמוד לך בקיצור, הם חושבים חשובים, חושבים את עצמם וזה טוב, והגבל בו בדרכי השם, וקבעו שיעור בבית יוסף. והרב לא יודע איך אנחנו מעניינים. התחילו אז הלכות ברכות. לא יודעים מה מברכים על אבטיח, מה מברכים על במבה, הם מרגישים שכאילו אוכלים את זה עכשיו, כי לומדים את ההלכות האלו. מעניינינו מאוד, זה נתן לנו הרבה חשק. כל שכן בחורי ישיבות, מברכים, השבועיים האלו, בלילות שבו עם חברותה. חברותה זה יותר מסודר. או אם אדם רוצה ללמוד ולסכם את הדברים לעצמו, רק ללמוד הלכות פסח. יש הרבה הרבה הלכות, סימן תף מבית, סימן תף מבזיין, זה דין של חזור ונאור. סימן תף נ"א, כל דיני הגרלת כלים. אני מקווה שנספיק להגיד כמה דברים בשיעורים הבאים. מלא מלא הלכות פסח. אז נכון שבמשך היום אמרנו שלא חייבים להפסיק את הלימוד, לא כמו המשנה ברורה, ימשיך ללמוד כרגיל, אבל בלילה, בלילה, בשבתות, יום שישי, מה אדם עושה ביום שישי? יקבע לעצמו חברותה, יאללה, בוא נלכות פסח. שני חנאים צעירים, תשין כבזיים, לפני מלחמת ששת הימים, באותה שנה, בחודש אדר, או שבת או אדר, יצא לאור המדורה הראשונה של חזון עובדיה ללכות פסח. לא השוט, שיצא בתשין י' ב', אלא ספר ההלכות, הלכות במקורת למטה. אני הייתי קובע חברותה, בישיבה קטנה, הייתי קובע חברותה עם אחד הבחורים, ובין הזמנים לומדים חזון עובדיה. אנחנו אומרים על הכל, למעלה ולמטה. לא יודע אם את הכל אנחנו הבנו, חברו בישיבה קטנה.